یه قرص سونه یک
عمران خان
میری قرص بات سن لو
پاکستان عمران خان عمران خان
یک قرص سونه تبدیلی آنی گئی تبدیلی آگئی ہے
בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, לפנות בוקר נהדר לכם, אתם מאזינים למשדר רשת ולי קוראים ארז. נושא שנעסוק בו היום, נושא חם מהתנור, פייק ניוז, חדשות מזויפות. לא יודע עד כמה מדברים על זה בארץ, אני אישית לא צרכן גדול של תקשורת ישראלית או בכלל, אבל יצא לי כבר לשמוע את זה מוזכר לא פעם בחול, בכל הנושא של הבחירה של טראמפ, בכל מיני דברים כאלה, וחשבתי שזה נושא מעניין לדבר עליו, במיוחד כי יש לי תפיסה מאוד מוגדרת בנושא. אני חושב שאחד ההיילייטים של כל הנושא הזה של הפייק ניוז, זה ההגדרה של האוקספורד דיקשנרי, ש... המילה שהכי מייצגת את 2016 מבחינתו זה פוסט-טרוף. זה מילה מעניינת, נתחיל עם זה. כלומר, זאת לא ממש מילה, זה לא ממש מונח. אני לא כל כך יודע מאיפה בדיוק הם שמעו אותה או שלפו אותה. הרעיון של פוסט-טרוף, וכמובן שזו מילה שקשה מאוד לתרגם, מכיוון ש... זאת אומרת, מעבר לתרגום המילולי, פוסט זה אחרי וטרוס זה אמת, הכוונה היא לא אחרי האמת. הכוונה היא לא, אנחנו בדרך כלל כשמדברים על פוסט משהו, מדברים על עידנים, כמו שהיה התקופה המודרנית, ולאחר מכן התקופה הפוסט-מודרנית. זאת אומרת, אבל זה לא רק עניין של זמן, כלומר, זה לא רק בקטע של... אנחנו משנת 1911 עד 1987 הייתה תקופה X ועכשיו התקופה פוסט X. הרעיון פה הוא גם, כשמדברים על משהו כפוסט משהו, הכוונה היא שלוקחים את מה שהיה בתקופה לפני, וקצת, זאת אומרת, יש איזו הסתכלות אחרת על, על התקופה ההיא. כלומר, הנה למשל במוזיקה הייתה התקופה, במאה ה-18 הייתה התקופה הקלאסית, ולאחר מכן הייתה התקופה הרומנטית. זאת אומרת, לא הייתה התקופה פוסט-קלאסית. אחרי הרומנטית לא הייתה התקופה פוסט-רומנטית. הייתה תקופונת שנקראה פוסט-רומנטית, אבל היא לא התקופה המרכזית, כי מה שבא מיד אחרי זה זה התקופה המודרנית. וכל תקופה בעצם מגדירה אסתטיקות מסוימות ותמונת עולם מסוימת וגישה אומנותית, אנחנו עדיין באומנות, אז גישה אומנותית, כלים מסוימים שאפשר להשתמש בהם וכלים שאי אפשר להשתמש בהם, מה הגבולות של היצירה ושל היוצר, זאת אומרת, יש ממש הגדרה של... כלים ואסתטיקות מבחינת הגבולות של היצירה, ודרך זה אנחנו מקבלים בעצם את ההגדרה של מה זאת התקופה הרומנטית, מה זאת התקופה המודרנית. כשמשהו בא ומגדיר את עצמו כפוסט, פוסט מודרני לצורך העניין, הוא מסתכל על התקופה שבאה לפניו, מיידית או לאחרונה, ואומר, אוקיי, כל מה שאתם הגדרתם, אני לוקח את הכלים שאתם הגדרתם, אני לוקח את האסתטיקות שאתם הגדרתם, ואני בועט בהם ושובר אותם ומעמיד אותם על הראש והופך אותם. אם לצורך העניין התקופה המודרנית התעסקו בעיקר בניסיונות להגדיר מחדש מה זה אומנות ומה זו יצירה ומה זה מסר, איזה מסר האומן מעביר ומה הכלים שלו ומה האסתטיקות. ניסו להגדיר מחדש את כל הדברים האלה אחרי שכל התקופות שלפני זה, עד המאה ה-20, הגיעו לאיזשהו מיצוי, אז ניסו לבוא ולהגדיר מחדש מה זה בעצם יצירה ומה תפקיד האומן ומה הדברים האלה, וליצור באמת את האסתטיקות החדשות וליצור את העולם החדש שבתוכו יוצרים. ובאה התקופה הפוסט-מודרנית וכאילו שברה את הכלים ואמרה לא, 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 אין בכלל אסתטיקה, אין בכלל מסר, אין דבר כזה דמות האומן ביצירה, אין ואין ואין ואין, הכל הולך, הכל מותר, אתה לא יכול לבוא ולהגדיר חוקים חדשים כי אין חוקים. עכשיו תבוא תקופה פוסט-פוסט מודרנית, והיא לא תהיה פוסט-פוסט מודרנית, כי התקופה הזאת תבוא ותגיד, אוקיי, עכשיו אחרי שהשתוללנו קצת וצחקנו, בואו ננסה ליצור מחדש כלים וחוקים ותפיסות ודברים, ואז היא לא תהיה התקופה הפוסט-פוסט מודרנית, היא תהיה התקופה, אני לא יודע, יקראו לה בטח, יהיה לזה שם בטח עוד איזשהו תקופה, אם, כבר, אם לא כבר מצאו לזה שמות. אז כשבאים ואומרים הפוסט-טרוף, הכוונה היא לא רק התקופה שאחרי תקופת האמת, אלא יותר מזה, ובעיקר הרעיון שבאים ואומרים, התקופה של הפוסט-טרוף לוקחת את הכלים והתפיסות והאסתטיקות, וכל הפחות אסתטיקות, כי זה לא אמנות, אלא יותר מדיה וחדשות, ותפיסת עולם אולי, אבל לוקחים את כל הדברים האלה, ומשתמשים בהם נגד, הערכים נקרא לזה של תקופת הטרוס. כשמדברים על תקופת הטרוס, אני חושב שהכוונה היא ממש נקרא לזה, זאת אומרת, למה התקופה נקראת בכלל תקופת האמת, תקופת הטרוס, שעכשיו יש לנו את תקופת הפוסט-טרוס. כיוון שלפחות בעשר שנים האחרונות, העולם שאנחנו מסתובבים בו שוחה בתוך עושר של אינפורמציה. כלומר, אם מישהו בא ואומר לי, אתה זוכר את ההופעה של אהוד בנאי בשוני, אתה זוכר את ההופעה? מתי זה היה? אז אני לא צריך אפילו לשאול את השאלה הזאת, כי בזמן הזה אני מוציא את הסמארטפון ובודק ומסתכל ומנסה לראות מתי הייתה ההופעה, ויש סיכוי טוב שאני גם אוכל למצוא ולהגיד לו, כן, כן, זה היה בשביעי לשני 2013 או משהו בכיוון. כשמישהו בא ואומר, ראש הממשלה הקודם דיבר על התנתקות עוד לפני שהוא היה ראש ממשלה, אז מהר מאוד אפשר להיכנס לאינטרנט ולקרוא את למצוא את הנאומים ואת ההתייחסויות, ולראות האם באמת הייתה התייחסות כזאת של שרון לצורך העניין על התנתקות עוד לפני שהוא היה ראש ממשלה, מתי בעצם התחילו לדבר על התנתקויות או כל מיני תהליך פתרון חד צדדי בעזה וכיוצא בזה. אז במובן הזה, כביכול התקופה שאנחנו היינו בה עד עכשיו, היא התקופה של הטרוף. אני הייתי מגדיר את זה יותר התקופה של תקופת השפע האינפורמטיבי. כל מה שהיה עד היום, כביכול, זו תקופה שבה לא היית צריך לשאול שאלות, לא היית צריך לתהות האם זה שמישהו אומר, אני תמיד באתי והייתי נגד ביטול קצבאות הילדים. אתה יכול לפתוח את האינטרנט ולקרוא ולראות האם הבן אדם הזה מדבר אמת או לא, האם הייתה תקופה שהוא הצביע נגד או בעד ביטול קצבאות הילדים, מה היו ההתבטאויות שלו בנושא, מה הייתה העמדו שהוא עצמו ייצג או שהוא היה חבר בה, ומה, זאת אומרת, אפשר, אין פה עניין שכאילו לשקר אין רגליים, לא כי הוא יתגלה לבסוף, אלא יתגלה מהר מאוד. למשל, אני זוכר כשהילרי קלינטון עוד לא הייתה מועמדת לנשיאות, אלא הייתה עוד Secretary of State, זאת אומרת שעוד הייתה שרת החוץ, או ממש לפני שהיא, ממש לפני או ממש אחרי, אני כבר לא זוכר, אבל, ואפשר לבדוק את זה. אבל היה לה איזו התבטאות על זה שהיא הייתה אני לא זוכר איפה, נדמה לי בסרייבו, וירו על המסוק שהיא נחתה בו, על המטוס שהיא נחתה בו. ומיד רצו כל העיתונאים לאינטרנט, וקראו את הדיווח של האירוע, ולא היה ולא נברא, ואין לך מושג על מה את מדברת, ואת שקרנית. זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולהמציא דברים. עכשיו, המעניין כמובן הוא שהקריירה המקצועית שלה לא נפגעה מזה, ושהיא הצליחה להגיע לאן שהיא הגיעה, למרות שהיו לה ולא מעט שקרים מתועדים. ככה שבזה אולי משהו שאני אגע בעוד מעט, שאנחנו בניגוד לתפיסה של הפוסט-טרוס, אני חושב שמעולם היינו בעידן של הטרוס. אבל זה תכף נעבור. קודם כל בוא נסיים שנייה את הגדרתו של עידן הטרוס שאנחנו מדברים עליו. הרעיון היה שאפשר מהר מאוד לתפוס כל שקר קיים, שהאדם הממוצע יכול ממש בשניות לאתר כל עובדה ולמצוא בדיוק האם הדברים שנאמרו הם שקר או אמת, האם הדברים קרו, ואם הם קרו, האם הם קרו במועד שהם קרו. ולא צריך להיות עיתונאי עם גישה לארכיונים, ולא צריך לבלות שעות על גבי שעות בנבירה באיזה ספרייה אחרי איזה מאמר נשכח מלפני 4 שנים, כדי לדעת האם באמת ברעיון המסוים הזה אותו אדם שדיבר אמר את הדברים אשר הם יוחסים לו כן או לא. אפשר למצוא את זה בשניות. יש כל הישיבות הממשלה, לא הממשלה, סליחה, אלא ישיבות הפרלמנט היום מתועדות, ויש תיעוד ויזואלי, אודיו ויזואלי שלהם, לא יודע אם בארץ, אבל בחול בטח, וכל הצעות החוק והדיונים והדיונים על החוק וישיבות, הכל נמצא בפורמטים שמאוד קל לחפש בהם, ואפילו אתה לא צריך לחפש, יש לך כבר מנועי חיפוש שעושים את העבודה בשבילך. אז כן, אנחנו נמצאים בעידן האינפורמציה שכביכול מבטיח לנו שאנחנו נמצאים בעידן האמת. עידן האמת אומר שאני לא צריך לשאול האם זה נכון או לא נכון. וכביכול עידן הפוסט אמת טוען שאנשים היום מקבלים כל דבר שנמסר להם בלי לבדוק אותו. למרות שיש להם את היכולת לבדוק, הם לא עושים את זה. אם בא, אם מפרסמים ידיעה שאיזשהו פוליטיקאי היה נעצר 4 פעמים על תמיכה בארגון פשע מסוים, והפוליטיקאי הזה הולך להיבחר, לא משנה למה, נשיאות או בכנסת או כל דבר אחר, אז ההיגיון אומר, למרות שיש לך את האפשרויות ללכת ולבדוק, אתה לא עושה את זה. אתה הולך ועושה שר לכל החברים שלך בפייסבוק, ואומר להם, אל תבחרו את הבחור הזה והזה, כי הוא יש לו רקע פלילי שהוא נעצר 4 פעמים ככה וככה וככה. זה הרעיון שאתה אומר, למרות שיש לך את האפשרות לבדוק, אתה לא עושה את זה. ולדעתי, אם ככה אני מבין את זה, זה המשמעות של עידן הפוסט-טרוף. שכמובן יש את המשחק מילים הקטן על זה, על הפוסט, כלומר שזה גם עניין של הפוסטים, שאתה קורא פוסט ואתה מיד קופץ עליו. וזה נורא נורא יפה. וזה נורא נורא מתחכם, וזה גם קצת אליטיסטי בינינו, שהעמך, למרות שעכשיו יש לעמך, לאדם הפשוט, את היכולת לבדוק במו ידיו, האם השקרים שמפיצים לו הם נכונים, הוא בכל זאת לא עושה את זה. שזה גם, יש בזה משהו אליטיסטי, תסכימו איתי, או שלא תסכימו איתי, הגישה הזאת ש לא משנה, שגם אם אתה יודע, תעמוד האמת מול פרצופך, אתה עדיין תעדיף לקבל את השקרים שמוכרים לך בלי לבדוק. ולדעתי, כל התפיסה הזאת היא, לא רק שהיא לא נכונה, כלומר, היא נכונה אולי, אבל היא לא נכונה, היא נכונה במובן הזה שכן, אנשים מעדיפים לקבל את השקרים, מעדיפים לקבל את המיתוסים, את האגדות האורבניות, את היציאות המוזרות האלה ששולחים להם, ולעשות שייר לכל מיני דברים מופרכים בפייסבוק ובכלל באינטרנט ובוואטסאפ ומה שזה לא יהיה. אבל א', זה לא חדש. וב', אף פעם לא היה עידן של טרוף. זה שיש לי את היכולת לעשות את הבדיקה הזאת ולגלות מה באמת נאמר ומה באמת היה ולעשות המחקר הזה, זה לא אומר שאני אעשה את זה. זה לא אומר שאי פעם עשיתי את זה. ואני לא מדבר על עצמי פה, אני מדבר על העם, אני מדבר על העולם, אני מדבר על האנושות. זה שהיום יש לנו את היכולת לעשות את הבדיקות ולראות מתי משקרים לנו ומתי לא, זה לא אומר שאנחנו עושים את זה. להפך, אני חושב שמלכתחילה זה לא משהו שאי פעם נעשה, פשוט אם פעם זה היה מצריך אותי בשביל לגלות את האמת, הייתי צריך ללכת לבית אריאלה ולשבת שם במשך אחר צהריים שלם ולחפור בעיתונים במטרה לנסות למצוא את אותו מאמר, ולא הייתי עושה את זה, אז היום שיש לי את האפשרות לעשות את אותו מחקר בהרבה פחות זמן, בהרבה פחות מאמץ, אני עדיין לא עושה את זה. זה לא אומר זה לא אומר שאי פעם עשיתי את זה, וזה לא אומר שאי פעם אני אעשה את זה. הדבר היחיד שהשתנה זה כמות המידע הנתונה בידיי וכמות האפשרות שלי לחפור בתוכה. אז בעצם הרעיון שאנחנו בעידן הפוסט-טרוט, שנובע מהתקופה שאנחנו היינו בה, שכביכול מעודף האינפורמציה לא הייתה שאלה בכלל מה האמת ומה לא, היא מופרכת. לא הייתה תקופת טרוט, לא היה דבר כזה. זה שהיה המון אינפורמציה לא אומר שמישהו השתמש בה. מי השתמש? אולי עיתונאים השתמשו בה, וגם על זה נדבר תכף. אבל לא הייתה תקופה שאפשר לקרוא לה תקופת הטרוט. ולכן אנחנו לא מצויים בפוסט-טרוץ. עכשיו, שקרים תמיד היו. ולא רק שקרים. תמיד, תמיד הייתה, אם זה, אם אלה אגדות, ואם אלה מיתוסים, ואם אלה אגדות אורבניות, שההבדל ביניהם לבין אגדות הוא שכביכול, אם באגדות אנחנו מדברים על דרקונים ופיות, אז באגדות אורבניות אנחנו מדברים על, אתם יודעים, הטרמפיסט הנעלם, או על בן אדם שמתעורר אחרי בילוי ומגלה שהוציאו לו את הכבד או משהו כזה. זאת אומרת, זה ההבדל. הם עדיין אגדות ואלה עדיין מיתוסים. ההבדל הוא שפעם היו מספרים אותם, והיו מספרים אותם מפה לאוזן, והיו מספרים אותם כשהמשפחה הייתה מתכנסת בערב ליד האח, והיו מפיצים אותם באינטרנט. אבל זה לא משהו חדש. מכתבי שרשרת למשל, אני הייתי מקבל פיזית מכתבי שרשרת בדואר. זאת אומרת, חבר שלי היה לוקח מכתב, היה מעתיק אותו שורה בשורה, בעת, היה עושה את זה 10 פעמים, והיה שולח את המכתב הזה לעשרה חברים שלו, כי זה מה שהיה כתוב לו לעשות. כי אם תעתיק את המכתב השרשרת הזה לחברים שלך, אז יקרו דברים טובים, ואם חס וחלילה לא תעשה את זה, אז יבוא עליך מזל רע, ויש תיעוד ויש דברים כאלה. יותר מזה, תפתחו, אם יוצא לכם להתקל באיזה אברך שמחלק את מה שהם קוראים התיקון הכללי, או תיקון הכללי, כמו שאפשר להגיד אותו בהגה ישראלית ספרדית, לא יודע אם זה יעלה לכם כסף, אבל נמליץ לכם לקחת את הקונטרס הזה, את החוברת הקטנה הזאת. התיקון עצמו הוא בערך השליש האמצעי שם. בדרך כלל השליש שלפני הוא קצת כל מיני דברים להגיד לפני שהולכים וקוראים אותו, ואיפשהו שם אתם תמצאו ערימות, אבל אני מדבר על ערימות, ערימות של טקסט, מה סגולה שהדבר הזה נותן, וכל מיני אנשים שהתהפך עליהם הרכב ונפל עליהם הבית, והיו במטוס והיו בזה, ובגלל שקראתי אז עליתי על האוטובוס אחרי, והאוטובוס שלפניי התהפך, וערימות של סיפורים ומיתוסים, מה קורה, דברים טובים, איזה מזל, איזה עושר, איזה יופי קורה לאנשים שקוראים תיקון הכללי, וזה איזה סגולות ואיזה דברים זה נותן. עכשיו, אני א' כל בטוח שאף אחד לא הולך ובודק, גם בן אדם שמאמין, אני לא הולך ובודק את כל העדויות האלה לראות האם זה באמת נכון, האם האנשים האלה באמת עברו את מה שקרה להם, ואם כן, מה זה אומר? הרי זה לא חייב להגיד שום דבר. זה שלא עליתי על האוטובוס שהתהפך ועשרה אנשים נהרגו, אז מה זה אומר? זאת אומרת, גם תמיד הקטע הזה, זה שלי קרה נס, זה לא אומר שקרה נס באופן גלובלי, זה רק אומר שאני ספציפית ניצלתי ועשרה אחרים לא ניצלו. אבל הרעיון הוא שהאגדות האלה תמיד היו קיימות. פשוט הפורמט היה שונה. פעם, כאמור, לא היינו כותבים, לא היינו מעבירים, לא היה דפוס. ואם היה, אז הוא לא היה בהישג יד של כל אחד. אז היו מעבירים את זה מפה לאוזן. אחרי זה התחיל הדפוס, הדפוס הפך להיות נגיש, הדפוס הפך להיות מוצר שכל אחד יכול לקחת, להדפיס ולהפיץ, אז האגדות האלה וכל הברכות האלה וכל ה... אם תעשה ככה יהיה טוב ואם לא תעשה ככה יהיה רע, עברו לפורמט הזה. ויותר מזה, היום כשהאינטרנט הוא כאמור נגיש לכל אחד וחיינו מנוהלים דרך ועל ידי האינטרנט, אז מה הבעיה להפיץ את כל השמועות האלה מפה לאוזן, אבל פיזית, על גבי דרך הפייסבוק, דרך הוואטסאפ. זה לא אומר שהיום הם יותר שגורים מאשר הם היו פעם. אני לא, להפך אולי, כי אם אנחנו מסתכלים כאמור על התקופה של המפה לאוזן, אז כל המידע שהיה מועבר אליך היה מועבר בצורה שלך תדע. וכל המידע שהיית שומע, מעבר לדברים של, גם אתם יודעים מה, אפילו הבישול או העבודה, נגיד, אם מישהו היה נגר או חקלאי, הרבה מהדברים שהם היו עושים, היו מין סוג של פייק ניוז כזה, זאת אומרת, שצריך לבד להתחיל לחרוש את השדה מימין לשמאל, שצריך לשיר שירים מסוימים לפרה שהיא תוציא חלב יותר טוב, שאני יודע מה, כל האמונות התפלות שקשורות בכמה מלח לשים ואיפה לשים ואיזה סיר להשתמש ושאסור לאכול את זה אחרי זה ושאסור לאכול את זה לפני זה וכל הדברים האלה הם כשלעצמם סוג של אמונה תפלה, סוג של אגדה מסוימת שהיו מספרים אותה אחד לשני. ובעצם אחרי שהתחיל העניין שהדברים הפכו להיות כתובים אז, ואפשר היה להסתכל עליהם, אז אנשים התחילו לבוא ולהגיד, אוקיי, זה לא בהכרח נכון, זה, אין לזה, אין לזה הוכחות, אין לזה דברים, ואז נוצרה איזושהי עריכה על הטקסטים האלה, שהעריכה הזאת בעצם הוציאה החוצה הרבה מהאלמנטים שהיו שגורים באותה תרבות, באותו מקצוע, באותה חברה, בגלל שאפשר היה להסתכל עליהם, בגלל שהם לא היו מועברים כמת כתובה מאב לבן, מאם לבת, אלא שאפשר היה, אפשר היו אחרים להסתכל עליהם ולהגיד, שמו, זה לא עובד אצלנו ככה, הדברים האלה, אז להוציא אותם בעצם מהמדריך לנגר או מה שזה לא יהיה. אבל הם תמיד היו שם, אז הם התחלפו בדברים אחרים, ואמונות תפלות התחלפו, וכל הזמן אנחנו רואים שיש את המקום המיסטי הזה של דברים שהם כביכול לא בשליטתנו והם לא באחריותנו, אבל אנחנו מקבלים אותם כאמת כי זה חלק מהאופי האנושי, או זה חלק מהטבע של בני אדם, וזה חלק מהצורה שבה אנחנו מתנהלים. אני לא יודע, אני לא סוציולוג, אנתרופולוג או משהו כזה, אבל אני בהחלט יכול להסתכל על הדברים האלה, וזה לדברים שכל הזמן יכולים לקרות. עכשיו, מתיחות למשל תמיד היו, ומעטלות תמיד היו, ותמיד היו כל מיני אנשים שעשו מתיחות שלפעמים היית מגלה אותם באותו יום, ולפעמים לא היית מגלה אותם גם שנתיים אחרי. והיו הרבה אנשים שנבחרו לכל מיני תפקידים על בסיס שקרים, או על בסיס תארים שהם המציאו לעצמם וכיוצא בזה. אלא שהיום יש לנו את האפשרות לבדוק את זה. זה לא אומר שזה קורה. וזה שלמשל, אני יודע, אמא שלי הרבה פעם שולחת לי, מקבלת איזה אזהרת וירוס כלשהי, והיא שולחת לי, אז אני עושה את הבדיקה, כי זה חלק ממה שאני עושה. והיא אומרת לי, יש עכשיו איזו הודעה, אם אתה מקבל טקסט מסוים בוואטסאפ, אל תענה לו, כי אז מישהו יפרוץ לך לחשבון הוואטסאפ. ואז אני מסתכל ואני רואה שהסיפור הזה רץ באינטרנט כבר 15 שנה, רק בווריאציות שונות. זה בסדר, זאת אומרת, אין פה, יש פה איזשהו עניין שאדם מקבל מסר מבן אדם שהוא סומך עליו. לצורך העניין, אני מקבל מסר מחבר שלי, ואני סומך עליו. אין לי סיבה לא לסמוך עליו, הוא חבר שלי. אבל אחרי זה אני לוקח את המסר הזה ואני מעביר אותו לקרוב משפחה שלי, שהוא גם אדם שאני סומך עליו, ואז אני שואל אותו, האם המסר הזה נכון? כלומר, אני עדיין נמצא פה על הרשת החברתית שלי, אני נמצא פה בתחומי הרשת החברתית שלי, ואני בעצם משווה איזשהו מידע שאני מקבל, מכלי אחד לכלי השני, אני מבצע איזושהי השבעה. אני עצמי לא הולך ובודק את המידע הזה, וזה לא דוגמה ספציפית אליי או למשפחה שלי או לחברים שלי, ככה אנחנו מתנהלים. והרבה פעמים, הרבה מהצורות שבהם אנשים נופלים בפח, או להפך, מצליחים להתמודד עם כל מיני מתיחות, או כל מיני הוקסס כאלה, היא לא בזכות, לא בזכות מחקר שהם מבצעים, אלא בגלל שחבר אחד אומר להם, אל תאכל את זה, אני מכיר את הדברים האלה, או שמישהו אומר להם, תשמע, זה נראה לי הגיוני. כלומר, עם כל שפע המידע שיש בידינו, אנחנו כבני אדם עדיין תלויים וסומכים בעיקר לרשת החברתית שלנו. וזה לא משהו שאני רואה אותו משתנה, במיוחד מכיוון שטכנולוגית אולי אנחנו נמצאים בעידן המידע ועידן האמת ועידן הפוסט אמת ומה שזה לא יהיה, אבל ביולוגית ומנטלית אולי אנחנו נמצאים עדיין בשבט. אנחנו עדיין יצורים שבטיים. אנחנו עדיין נקבל הרבה, אנחנו עדיין סומכים יותר על אנשים, וזה גם חלק מהסיבה למה אנשים, למה נבחרים אנשים קריזמטיים, למה אנשים שהמסר שלהם הוא טוב או לא טוב, אבל הם מצליחים ליצור איזושהי הזדהות, הם אלה שמצליחים. כי אנחנו עדיין יצורים מאוד שבטיים, אנחנו עדיין שופטים את האחר לפי הרושם שהוא יוצר אצלנו. אנחנו עדיין מקבלים דברים שאולי הם לא, זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא, לא יכול לבוא ולהגיד איך אנשים מקבלים כאמת מוחלטת דברים שהם מופרכים לחלוטין, כשרוב האנושות, או כנראה רוב האנושות, עדיין נתפסת כדתית. הרי איך אני יכול לדבר על עידן הפוסט אמת, אם יש פה, אם יש אנשים שעדיין מאמינים בזה שיש אלוהים, וזה לא משנה אם זה אלוהים יהודי, נוצרי, מוסלמי, הינדואיסטי, בודהיסטי, או כל וריאציה אחרת שתרצו. כי עצם התפיסה של אמונה, ואני לא אומר את זה כביקורת, אין לי פה שום ביקורת אם מישהו בוחר לעשות את זה, כי אלא הטענה היא שאמונה בהגדרתה, או בהגדרה שאני מכיר, היא שאני מקבל איזשהו תפיסה מסוימת כאמת, לא רק ללא הוכחה, אלא להפך, מבחינה אולי קצת פילוסופית, אם אני מוכיח שיש אלוהים, זה בעצם פוסל את האמונה. כי הרי כל הרעיון של האמונה, האמונה היא למרות שאין הוכחה. אני מאמין לא כי אני מישהו בא והראה לי שיש אלוהים, אלא כי אני מאמין. האמונה היא כאילו גוררת את עצמה. ולגבור ולהגיד לאנשים, אתם לא יכולים לקבל איזשהו שקר, איזשהו מסר, איזושהי הודעה, איזשהו פוסט בפייסבוק, איזושהי הודעה שהחבר שלך שולח לך בוואטסאפ, וזה לא משנה אם זו הודעה שאומרת לך להעביר את ההודעה הזאת לעשרה אנשים אחרים, אחרת תהיה לך מזל רע, או אם זו הודעה שאומרת לך שאם מישהו שולח לך שלושה סמיילים ברצף, אז תאסור לך לדבר איתו כי הוא ישתלט לך על החשבון של הוואטסאפ, או אם זו הודעה שאומרת ש... אני יודע מה, פוליטיקאי זה וזה, הוא בעצם, אם אובמה הוא מוסלמי, ואכן אסור לבחור בו, או אם זו הודעה שאומרת שאני יודע, הילרי קלינטון חתמה להסכם עם ערב הסעודית, שהם יעשו עוד התקפה, עוד עד ספטמבר 11 בתקופתה, כדי לחזק את השלטון, לא משנה. כל אחת ואחת הדברים האלה הם שווים לחלוטין לתפיסה הזאת שיש אלוהים, הוא יצר את העולם, ואנחנו מחויבים ללכת על פי הוראות שנכתבו בספר שנכתב לפני כך וכך וכך שנים, וזה אומר שלאנשים מסוימים יש סמכות עלינו כי הם הפרשנים הרשמיים של של הדת כמו שהיא נתפסת, ואין, זאת אומרת, לבוא מזה שיש אלוהים והאלוהים האלוהים היהודי לזה שהרב זה וזה הוא האיש שלו בעולם, זה גם אין פה איזה, זאת אומרת, אני יכול לבוא ולהגיד, תשמעו, אני אדם דתי יהודי, אני לא מאמין למה שכתוב בתנך, אני לא מאמין בסמכות הרבנית, אני לא מאמין בתלמוד, אני לא מאמין במשנה, אני לא מאמין בשולחן ארוך, אבל אני יהודי, מה? אז באים ואומרים לך, אתה לא יהודי. אתה, זאת אומרת, כל אחד ואחד ואחד מהנדבכים האלה, כלומר, אתה אדם שמאמין באלוהים, אתה אדם שמאמין באלוהים היהודי, זה אומר שאתה מאמין בתנך, זה אומר שאתה מאמין בתורה, זה אומר שאתה מאמין בנביאים ובכתובים, זה אומר שאתה מאמין במה שכתוב במשנה, זה אומר שאתה מאמין במה שכתוב בתלמוד, זה אומר שאתה מאמין ברמב"ן, זה אומר שאתה מאמין ברמב"ן, זה אומר שאתה מאמין בשולחן ערוך, זה אומר שאתה מקבל את הסמכות הדתית של רבנים מאיזושהי, מהתפיסה, לא רק איזה רבנים, אלא רבנים, אם אתה ספרדי או אשכנזי, אם אתה גור או, 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 או חבד, או מה שזה לא, או ברסלב, או מה שזה לא יהיה. זאת אומרת, כל אחד ואחד מהנדבכים האלה אין לו ממש אחיזה, זאת אומרת, זה לא משהו ש, 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 שאתם יודעים, טיעון הגיוני, אם א' שווה ב' וב' שווה ג', אז מהכרח א' שווה ג'. אין פה איזשהו תהליך הגיוני, הכל תהליכים שאנחנו עושים אותם מתוך התפיסה הזאת שנקראת אמונה, שהיא תבועה בנו באיזשהו אופן, ואפשר להיכנס לזה לא היום. ולכן זה כאמור הטבע האנושי, וזה איזשהו טרייט, איזשהו מאפיין של המין האנושי באשר הוא, ולכן לבוא ולטעון שאנחנו נמצאים, שוב פעם, אני חוזר לזה, בעידן של הפוסט אמונה, זה, תרשו לי להביע במילה קצת גסה, זה בולשיט. כי מעולם לא היינו בעידן האמונה. מעולם לא היינו בעידן האמת. היה לנו, יש לנו את היכולת, מעולם לא השתמשנו בה. ויותר גרוע מזה, לבוא ולטעון שאנחנו מקבלים את דעתם של חברינו וידידינו והשבט שלנו לצורך העניין, וזה לא משנה אם זה באמת החבר שלי או בן המשפחה שלי או הרבי שלי או או הבוס שלי בעבודה או ראש עיר שלי או כל דבר אחר, לקבל את דעתו של אותו אדם מהשבט שלי על גבי דעה מוסמכת והברורה והחד משמעית של מי בעצם? שלה, אומרים לו, אתם מקבלים את זה למרות שבאים במדיה ואומרים לכם ההפך. אומרים לכם, זאת היא האמת. וזה תמיד הורג, זה הורג אותי. זה משגע לי את השכל, כי עם כל הכבוד, אפשר להסתכל על הרקורד של אותם אנשי מדיה, אם זה עיתונאים, ואם זה כתבים, ואם זה שדרים, ואם זה פובליציסטים, ואם זה בעלי דעה, וכל אחד ואורחים, ולהסתכל על כל אחד ואחד ועל פועלו, ולהגיד, אם יש מישהו שיכול להאשים את עצמו במצב הנוכחי, שבו, ואני אומר את זה בידיעה שאני הרגע באתי והסברתי שהמצב הנוכחי הוא לא תלוי באף אחד אחר, אלא כך כנראה בני אדם מתנהלים. אבל אם אני יכול לבוא ולהגיד, אם יש מישהו שיכול, שצריך לבוא ולהגיד בגללי, בגלל הצורה שבה אני התנהלתי, בגלל האופן שבו אני הצגתי את העולם, בגלל תמונת העולם שאני מכרתי, נוצרה התפיסה הזאת של הפוסט-טרוץ, של הפייק ניוז, אלה אנשים שכביכול עכשיו באים ומציגים את עצמם כנושאי הלפיד של העובדות והאמת. ואני אומר את זה לא כסיסמה. אני אומר את זה בתור, אני לקחתי היום, אמרתי נעשה טסט, נעשה טסט. טסט כאילו ממש בסיסי, לא נעשה מחקר עמוק, הרי אפשר לשבת ואם באמת יושבים ככה איזה שעה, שעה וחצי, אפשר למצוא עשרות דוגמאות. אבל אני אמרתי, אני רוצה לעשות באמת את המחקר, את הבסיס של הבסיס. נפתח ויינט. אני לא בא להאשים פה את ויינט עצמם. פשוט זה כנראה, כמה שאני יודע, זה האתר הנפוץ במדינה. וניקח שתי כתבות מהעמוד הראשון. ובואו נראה, איך אומרים, תוך, כמה מהר אני מצליח להגיע לפייק ניוז הראשון, לפייקיות הראשונה שאני, שתהיה. ואנחנו היום, אגב, אם זה מעניין מישהו, אנחנו היום ב-20 לדצמבר. הידיעה המרכזית היא, בעולם היא פיגוע הטרור. קודם כל, פיגוע הטרור בברלין, נתחיל עם זה. והידיעה השנייה בארץ היא הפרשה שאותו חבר כנסת דיבר עם איזה, הלך והתעסק שם עם כל מיני אנשים, עצירים ביטחוניים. אז דבר ראשון, כמו שאמרנו, טרור בברלין. כתבה. ישראלי נפצע קשה בפיגוע שבו נרצחו, פיגוע שבו נרצחו 12, בסדר? עכשיו אנחנו ממשיכים, בפיגוע בשוק חג המולד נפצעו 45 בני אדם, ואנחנו ממשיכים וממשיכים. עכשיו בואו נקרא רגע מה אומרת משטרת ברלין. משטרת ברלין הודיעה הבוקר כי נהג המשאית דרס בכוונה, ובכך אישרה את ההנחה שמדובר בפיגוע דריסה. ציטוט. החוקרים שלנו מניחים שהמשאית נסעה בכוונה לתוך הקהל בשוק חג המולד בברייטישייד פלאץ, מסרה המשטרה. זו כנראה מתקפת טרור. החוקרים שלהם מניחים שהנהג המשאית נסע בכוונה, מה שמוביל אותם להניח שזו כנראה מתקפת טרור. עכשיו בואו נלך שורה עוד פעם למעלה. משטרת ברלין הודיעה הבוקר כי נהג המשאית דרס בכוונה, ובכך אישרה את ההנחה שמדובר בפיגוע. הכותרת על היא טרור בברלין. בפועל יש כרגע הנחת עבודה של המשטרה שמדובר שהאיש לא בטעות התנגש אלא ניסה לדרוס בכוונה, וזה כנראה אירוע טרור. כלומר, אין פה ניסיון להעביר את החדשות כמו שהם. יש פה ניסיון ליצור תפיסה ברורה שהיה פיגוע טרור בברלין, וכרגע זה שהעובדות עוד לא מאשרות את זה, אם יאשרו את זה, לא מעניין אף אחד. וזה בדיוק מה שאני מדבר עליו. אתה לא יכול לבוא, לקחת את המצב כמו שהוא, ולייפות אותו, וזה מגוחך שאני אומר לייפות אותו, כי המצב הזה, כי מה שקרה הוא גועל נפש, כן? אנשים נהרגו ונפצעו. שכל חטאם היה שהם רצו ללכת ולעשות קניות לחג לקריסמס בברלין. אבל העיתון, וויינט, רוצה את הכותרת הזאת, טרור בברלין, רוצה את הכתובת האדומה, את האותיות האדומות, על הרקע השחור כל כך, שלא אכפת לו, שכרגע אין חד משמעית טענה שזה אכן היה פיגוע טרור. אין ראיה חד משמעית שמאשרת שהבן אדם הזה אכן שלא איבד שליטה על הרכב, או שהוא ביצע את זה, לא ניסה להתאבד ונכנס בקיר הלא נכון. אני לא יודע מה קרה. רוב הסיכויים שכן הבן אדם הזה ניסה לעשות פיגוע, שהוא ניסה להרוג אנשים, שהוא ניסה לפגוע בהם, אבל זה לא חד משמעי. במצב הנוכחי, לצורך העניין, עם הנתונים האלה, בן אדם לא הולך לכלל, כי אין הוכחות חד משמעיות שהוא אכן ביצע, שזה אכן היה פיגוע. אני לא אומר עוד פעם שעד שזה יגיע לכדי בהנחה והוא חי עדיין, אני לא הצלחתי לקרוא. אוקיי, כנראה שהאיש נהרג אחרי, אבל לצורך הדיון, בהנחה ועוצרים את האיש אחרי הדריסה הזאת, כרגע לא יודעים אם הוא עשה את זה בכוונה תחילה או לא. אבל אנחנו רוצים את הכתובת, אנחנו רוצים את הכותרת, אנחנו רוצים את טרור בגרמניה ולעזאזל העובדות. יש לנו כתבה שנייה. ועדת הכנסת מקבלת בהליך בזק את יוזמת ארדן, ח"כים לא יפגשו עם אסירים ביטחוניים, בסדר גמור, so far. אנחנו יכולים לקרוא קצת על כל מה שקרה, יש תמונות, יש דיונים, יש כל מיני אנשים מקבלים כל מיני דברים, וקצת ככה לקראת תחתית הכתבה ליד הפרסומת. על פי היוזמה של השר ארדן וחבר הכנסת קיש בבואן לבקר אסירים ביטחוניים, יהיו חברי הכנסת כאחד האדם ולא יוכלו ליהנות מהחסינות המאפשרת להם כניסה אוטומטית, אלא באישור הנתון לשיקול הדעת של שירות בתי סוהר. ועלת הכנסת כותרת, מקדמת בהליך בזק את יוזמת ארדן, חכים לא ייפגשו עם אסירים ביטחוניים. אני חוזר למטה. על פי היוזמה, בבואם לבקר אסירים ביטחוניים יהיו חברי הכנסת כאחד האדם, ולא יוכלו להנות מהחסינות המאפשרת להם כניסה אוטומטית, אלא באישור הנתון לשיקול הדעת של שירות בתי הסוהר. הם יוכלו להיפגש איתם, בהנחה כל עוד אין איזה התנגדות, או ששירות בתי הסוהר לא אוסר על הביקור הזה. היום הם יכולים לבקר כאוות נפשם, בעקבות ההחלטה הזאת הם יצטרכו לעבור כמו כל אדם אחר. מה שסביר להניח שמכיוון שהם ערבים, אז שירות בתי הסוהר לא ייתן להם להיכנס, אבל לצורך הדיון אין פה שום דבר שאומר חכים לא ייפגשו עם אסירים ביטחוניים. ושוב, הכותרת בהתייחס, הכותרת הזאת ספציפית היא כותרת שקרית. היא מציגה תמונת מצב שקרית. היא מתארת מציאות שלא קיימת. ואחרי זה הם גם ממשיכים. אין מדינה בעולם שבה נבחרי ציבור מבקרים מחבלים ועוד למטרות פוליטיות, אמר השר ארדן. יש איזשהו בדיקה של איזה עיתונאי, יש איזשהו ניסיון לבדוק האם ההצהרה הזאת יש לה אחיזה במציאות, האם באנגליה או בגרמניה או ב... מה זה אין מדינה בעולם? יש לכם המון מדינות בעולם, יש את פקיסטן ויש את אפגניסטן ויש עוד כל מיני סטנים ויש הרבה, אתם יודעים, בארצות הברית למשל הם לא יכולים כי זורקים אותם לגואטנמו ביי בקובה שם. זה, כלומר, לוקחים גם הצהרה ולא מציגים אותה בלי לבדוק. למרות ש, עוד פעם, אנחנו מדברים פה על עיתונאים והעיתונאים האלה אמורים להיות שגרירי האמת ולבדוק את כל העולם ולהציג לנו תמונת עולם אובייקטיבית של העובדות בלבד, ואנחנו אמורים להסתמך עליהם ולא להסתמך על החברים או הקרובים או מה שזה לא יהיה ששולחים לנו את הפוסטים בוואטסאפ של מציגים תמונת עולם שקרית שמבוססת על איזשהו תפיסת עולם פוסט טרוץ, פוסט אמת. אבל, ואני חוזר עוד פעם, זה בולשיט, מכיוון ששומרי הסף של הדמוקרטיה, שומרי הסף של עידן האמת, שומרי המאבטחים האישיים של העידן האמת, עידן העובדות, עידן הבדיקות, הם עצמם מעוותים קצת את המציאות, מייפים אותה, ושוב, זה מכוער, זה מדהים להגיד, איך אפשר להגיד שמייפים אותה בזה שבמקום להגיד, לוקחים סיטואציה שהיא עוד לא 100% ברורה ומתעקשים שזה היה פיגוע טרור, זה נקרא לייפות את המציאות, כי זה מוכר יותר. אז פה אולי יותר מהכל, מעבר לזה ששוב מדובר בתופעה תרבותית, מדובר בתופעה אנושית, ומדובר בהרבה הרבה דברים שהתחילו עם שחר קיומה של האנושות וימשיכו עוד הרבה 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 שנים, גם אחרי עידן האינטרנט שכבר לא יודע מה, היו לנו צ'יפים בתוך המוח ונוכל כל מחשבה לבדוק אותה בכל שנייה, עדיין זה עדיין אנחנו נמשיך ונעדיף את לקבל כאמת את מה שהחבר או הדוד או השכן או האבא או מישהו בעבודה שולח ואומר לנו. אבל לבוא ולהגיד שיש לנו איזושהי אופוזיציה לעידן הפוסט-טרוץ, וזאת העיתונות, וזאת המדיה, וזה האנשים, וזה אלה כלבי השמירה של הדמוקרטיה ושל העובדות, זה שקר לא פחות גדול מכל השקרים שכביכול הם יוצאים נגדם, מכיוון שאם יש מישהו שמתמקצע בהפיכת המציאות והטייתה ועיצובה ושינויה לפי מה שמתאים לו ומה שימכור ומה שהוא הכותרת, זאת העיתונות. ואני לא מאשים פה את ויינט ספציפית. אני יכולתי לבחור, גם יכולתי לבחור את מקו, את NRG, את ישראל היום, הייתי יכול לבחור עיתונים, אתרים מחול, מאמריקה, מאנגליה, מאיזה מדינה שלא תרצו. מצרפת, מגרמניה, מרוסיה, מכל מקום שתרצו. לבוא ולהגיד שהאנשים האלה הם הם אבירי האמת, זה השקר הגדול. ולכן לבוא ולטעון שעידן הפוסט-טרוץ הוא העידן שבו אנשים הפסיקו לקבל את העובדות שמוצאות להם והתחילו להסתמך על השקרים שמופצים, אז זה חוטא להם, זה פוסט-טרוס בעצמו, מכיוון שמעולם האמת לא סופקה לנו, לא על ידי החברים שלנו, לא על ידי המנהיגים שלנו, בטח ובטח לא על ידי העיתונות והמדיה. ועד כאן המשדר שלנו להיום. מקווה שנהנתם. אפשר למצוא את המשדר הזה ואת כל המשדרים שהיו ויהיו באתר שלי משדרשת.co.il. חייב להגיד, הוא ממש ממש מתחיל לקבל צורה יפה. אני כמובן כותב אותו בעצמי, ככה שכל בג וכל פשלה שמה היא על אחריותי הבלעדית, אבל אני גם יכול לתקן אותו, ככה שזה תמיד נחמד. מיילים, דעות, רעיונות, מכתבי שרשרת, איומים והבטחות שונות, ארז, ERZ@ משדרשת.co.il, טוויטר, משדרשת, זהו בעצם. תודה לכם שהקשבתם, שלכם שיהיה יום מהנה.